טוב, שלום לכולם. אנחנו ערב תשעה באב, שנקווה שלא נצטרך להתענות בו.
יש חבורה שסוגרים
הכבש. בעזרת השם. אנחנו במהלך השנים פה עסקנו בסוגיות החורבן מכל מיני זוויות, בעיקר אולי דרך סוגיות בגמרא בכמה מקומות, במסכת שבת, מסכת גיטין, מסכת תענית, מסכת יומא. היום חשבתי אולי דווקא לגעת בסוגיה יותר כוללת, אבל אני חושב שיש לה השלכות חשובות מאוד בכל היחס לחורבן. איך אנחנו מתייחסים לחורבן וממילא לבניין. אז מה שנלמד היום, פסקה באורות הקודש, שהיא חשובה מצד עצמה, מאוד חשובה, אבל ודאי אני חושב משליחה גם על הימים האלה ואיך להתייחס לימים האלה וממילא מה תפקידנו. הנזיר קרא לפסקה הזאת, אז אצלכם יש צילום, אורות הקודש, ב' עמוד שי"ד. הנזיר קרא לפסקה הזאת, קדושה מחרבת ובונה. אם כן, יש שני סוגי קדושה, תודה רבה. יש שני סוגי קדושה. יש קדושה שהיא קדושה מחריבה, ויש קדושה שהיא קדושה בונה. טוב, זה קצת מפתיע שחורבן נקרא קדושה. לכאורה העולם הזה הוא עולם של בניין, עולם התיקון. בין אם תיקון זה לתקן את הקלקולים, בין אם תיקון זה להוציא יש מאין, להוציא מהכוח אל הפועל, או יש מי יש. אז איך יכול להיות שיש קדושה בחורבן? נראה קצת משונה, כן? נראה בהמשך שזה לא רק החורבן הלאומי, מקדש, מלכות, אלא גם בממדים האישיים, כל אחד מאיתנו יש לו מצבים וממדים כאלה של בחינת חורבן. אומר הרב כך, בואו נקרא כמה שורות, ניכנס לעניין. יש קדושה בונה ויש קדושה מחרבת. הקדושה הבונה טובה גלוי, והמחרבת טובה גנוז, מפני שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. נקרא עוד טיפה. המשיג את סוד הקדושה המחרבת, יכול הוא לתקן כמה נשמות, ולפי גודל השגתו כך גדול הוא כוח תיקונו. מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים, המביאים את הברכה לעולם, מעלת משה בעל היד החזקה, ששבר את הלוחות. מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת ועתו בכל לבבו, איננו סובל אריסות רוחניות. משפטים נפלאים פה. אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים ממחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת האדם בקרבו ולא נשמת שפן, נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. נעצור פה, יש עוד חלק אחד, אבל בואו נתחיל קצת לברר מה כתוב כאן. קודם כל, הקדוש ברוך הוא אינסוף. הוא מקור הקודש. הקדוש ברוך הוא, הקדוש. אז הוא שייך הוא מקור הקודש. הוא הופיע את הקודש בעולם. הקודש שמופיע בעולם מופיע דרך שני מסלולים. יש מסלול שהקודש המתגלה הוא קודש, או הייתי אומר ככה, הקודש הפנימי המתגלה בפועל הוא קודש גלוי. אתה רואה הופעת חיים, אתה רואה ביטויי חיים, אתה רואה צורת חיים מתוקנת וכו'. ויש קודש שמקור הקודש מופיע דווקא דרך לכאורה מה שנראה הפך הקודש. כן, הייתי אומר את זה אפילו בשפה מטאפורית קצת, שחורבן המקדש, שהמקדש, כשמו כן הוא, מקור הקודש, קודש קודשים. חורבן המקדש נראה ההפך מן הקודש. החרבת את הקודש. אז איך יש ביטוי כזה שנקרא בכלל קדושה מחרבת? הרי לכאורה המילה חורבן והמילה קודש, אלה שתי מילים הופכיות לגמרי. הקדוש ברוך הוא החריב את הקודש, החריב את המקדש. אבל לפי מה שאנחנו מתחילים להבין פה, הקודש החריב את הקודש. זה לא איזה חורבן שבא משום מקום. אז אומר הרב ככה, יש קדושה בונה. מקור הכל הוא הקודש, הקדוש ברוך הוא. מקור הקודש הזה מתגלה דרך מקום מסוים ובצורת עבודה מסוימת והופעת חיים מסוימת, הנקרא מקדש, בית מקדש. יש קדושה שהיא קדושה בונה. אתה רואה את הבניין, אתה רואה את ההתפתחות, אתה רואה את ההתקדמות. ויש קדושה שהיא קדושה מחרבת. אתה רואה ההפך מהבניין, אתה רואה לכאורה ההפך מהקודש. הפוך, אתה רואה שהקודש נחרב. אומר הרב, מה ההבדל העקרוני בין קדושה בונה לקדושה מחרבת? הקדושה הבונה, כלומר במקור זה אותו קודש. במקור אותו קודש שבונה זה אותו קודש שמחריב. במקור אותו קודש. אבל בהופעה זה לכאורה הפוך. הקדושה הבונה, טובה גלוי. אתה רואה את הטוב הנבנה פה. הנה, היא בונה את הקודש. אז שבונים את ששלמה בנה את המקדש, אתה רואה, הקודש נבנה. כן? כשאנחנו בחיים הלאומיים שלנו, בחיים הפרטיים שלנו, מופיעים הופעות קודש, אתה רואה, הנה, הקודש נבנה, הוא מופיע, הוא קיים, הוא מחולל במציאות, הוא מחולל את המציאות, הוא מופיע דרך המציאות, הוא מתקן את המציאות וכו'. אבל יש קדושה מחרבת. ובקדושה המחרבת, היות ומקורה הוא הקודש, אז הטוב נמצא. אלא מה? אני לא רואה אותו. כלפי חוץ נראה ההפך אפילו. והמחרבת, טובה, גנוז. זה טוב, יש פה טוב בחורבן הזה. אבל הטוב הוא גנוז, הוא לא מתגלה. מה הצד הטוב, הגנוז בחורבן? בקדושה המחריבה. אז כאן הרב אומר, נקודה אחת, יש עוד כמה נקודות, אבל נתמקד רגע בנקודה הזאת בעיקר. והמחרבת טובה גנוז, מפני שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. יש מדרגות, מדרגות בקודש. לפעמים אנחנו מסתפקים בקודש מסוים, גם כשאנחנו מסוגלים כבר לבנות קודש יותר עליון. אני אתן דוגמה שקשורה למכון מאיר. בסדר? ניקח שתי דוגמאות, ששתיהם, לעניות דעתי, אחד הם. יש כמה מקצועות בתורה. יש מקצוע שנקרא אגדה, ויש מקצוע שנקרא הלכה. במילים של מכון מאיר, יש כיתת אמונה, ושיעורי אמונה, וחברותות באמונה, ויש בית מדרש, גמרה, עיון בגמרה. גמרה בעיון, לא רק בבקיאות, וכו'. זה הבדל אחד. או שתי בחינות. יש הבדל שני שהוא קשור לזה. יש שלב שבו אדם הוא יותר שומע שיעורים פרונטליים, הוא יותר יושב כמקבל, הוא פחות עמל בעצמו, ויש שלב שבו אדם צריך להיות עמל, לעבוד. פחות מקבל, יותר עמל מעצמו. ברור שבחור ממוצע או נורמטיבי. בתחילת הדרך, אני מדבר לא על אנשים עורכים, אני מדבר על הבחורים שעוברים פה את התהליך במשך שנה, שנתיים ויותר. ברור שבשלב הראשון, מרכז הכובד היא יותר אמונה, ומרכז הכובד היא יותר שיעורים. פחות גמרה, בטח בעיון, ויותר, ופחות עבודה עצמית ועצמאית. ברור. האדם אולי עוד צריך לבנות זה תשתית, עוד אין לו כל כך יכולות, בסדר. אבל מצד שני ברור, שהקודש הזה, שהוא שם כמרכז כובד את לימודי האמונה החשובים מאוד, אנחנו לא מזלזלים בהם בכלל, חס ושלום. והקודש הזה שהוא קודש, אתה יותר נפעל ופחות פועל, אתה יותר מקבל ופחות אקטיבי, פסיבי ולא אקטיבי, הקודש הזה הוא קודש מסוים. יגיע שלב שבו האדם צריך להיות עמל בעצמו, בעיקר. לא אמרנו שלא ישמע שיעורים, ישמע שיעורים, בסדר. אבל זה יותר עבודה עצמית ועצמאית. וזה יותר כניסה לעמל של תורה. ועמל של תורה יש גם ודאי בלימוד אמונה, אבל עמל של תורה הוא בעיקר בשעס, הוא פוסקה. כן, הנציב מדבר על זה הרבה מאוד, על שספר דברים, עכשיו אני בא מימי התנך, שספר דברים, זה הספר של עמל תורה. זה ספר של התלמוד, מה שנקרא גמרא, וכו'. עכשיו, יכול להיות מצב במכון מאיר, ואני הכרתי את זה מצוין הרבה מאוד שנים, שאדם בשלב הראשון, הוא בונה את הקומה הראשונה שהוא חייב לבנות אותה, שזה אמונה, בעיקר, אולי לפעמים אפילו בלי גמרא בכלל, ושיעורים, בעיקר. אז ניקח קיצון, הוא כל היום, רוב מוחלט של היום בכיתת אמונה, פה במקום הזה. בסדר? אבל מגיע שלב. זה קודש חשוב, הקודש הזה. מגיע שלב שצריך להחריב את הקודש הזה. כי זה קודש שמפריע לך לבנות קודש יותר עליון. פתאום אתה עולה מכיתת אמונה לבית מדרש, עולה מבחינה מסוימת, כן, עולה. ופה כבר אתה לא תקבל עם כפית של זהב בפה. פה אתה תצטרך לעמול בעצמך, ופה זה לא כמו שהוא באמונה שאתה מרגיש אחרי שיעור איזה תענוג רוחני ומשמעויות רוחניות, וזה נוגע בך בעצבים הדקים, וזה נוגע בדיוק בנקודה שאתה צריך, וזה מחולל בך תעצומות וכו'. פה אתה צריך להיכנס לסוגיה בגמרא, ואתה בכלל לא מבין מה רוצים לך עכשיו, ואתה בכלל לא הבנת, שלושה ימים התבחפשת ובכלל לא הבנת מה כתוב. אז יש לפעמים פחד לא להיות שייך לקדושה המחריבה. ניקח דוגמה אחרת. רווק ונשוי. רווק זה עולם בפני עצמו. נשוי זה עולם בפני עצמו. יש אנשים שמפחדים להחריב את הרווקות כדי לבנות משפחה. לא אמרתי שכשאדם מקים משפחה הוא מוותר על הפרטיות. הוא מוותר על הרווקות. נכון. אתה כבר לא ציפור דרור עושה מה שבא לו. נגמר הסיפור הזה. יש הרבה אנשים שמפחדים מזה מאוד ולא מוכנים להתחתן. יש זוגות שמפחדים להביא ילדים לעולם, ואולי הרבה ילדים לעולם. כי זה מאוד מפחיד לעבור ממצב של זוגיות ופוצילה מוצילה, פתאום לתפקיד של הורות, ואחריות של אבא ואמא, ומורכבות של גידול ילדים. זה מסובך. אז לפעמים נוח לנו מאוד להישאר באזור הנוחות. זה מין תרבות כזאת, להישאר באזור הנוחות. אז זה גם בתוך הקודש ככה. שיש קודש, שהוא קודש ראשוני, שצריך לבנות על גביו קודש עליון. וכדי לבנות את הקודש העליון, צריך להיות מוכנים להחריב את הקודש הנמוך באופן יחסי. אני מסכים שלא בונים בית כנסת חדש, לא מחריבים בית כנסת חדש, עד שלא בונים, לא מחריבים בית כנסת ישן, עד שלא בונים את בית כנסת החדש. מסכים? נכון, אני לא אומר שאדם צריך לייצר בתוכו חורבנות כדי לבנות קודשים יותר עליונים. אני לא אומר את זה, זה מסובך, כי יכול להיות שעד שאתה תחריב, לא תבנה. אז מה הרווחנו? הפסדנו את הכל. הפסדנו גם את הקודש הראשון שהבנוי, ועכשיו לא בנית את הקודש השני, אז הפסדנו הכל, אז אין קודש. נכון. אבל, א', הקדוש ברוך הוא, בהנהגתו, בהשגחתו ההיסטורית, יודע מתי צריך להחריב קודש. כדי, לא להחריב קודש, כדי להחריב את הקודש, כדי לייצר חורבן. להחריב קודש מסוים כדי לבנות קודש יותר עליון. להחריב בית שני וראשון כדי לבנות בית שלישי שהוא יותר עליון משניהם וכולל את שניהם ולמעלה משניהם. אז בשביל זה אנחנו, לצערנו הרב, עוברים תהליך היסטורי מסובך מאוד של 2000 שנות גלות, וברוך השם חזרנו לארץ ובתוך גאולתנו האחרונה, תהליכים מורכבים, מתקדמים לאט לאט. נכון? אז יש דברים שהם לא תלויים בנו, כזו ברוך הוא מסדר את סדר ההיסטוריה. אבל אני אומר באופן מסוים, צריך זהירות פה, שלא נטעה פה. לפעמים אדם גם צריך ביחס לעצמו להחריב. איך הרב קוק, כותב בשמונה קבצים, אולי לא בדיוק הנוסח, אבל זה פחות או מה שכתוב. מי שמפחד לאבד, לא ימצא. פחות או יותר זה לשון הרב. מי שמפחד לאבד, לא ימצא. כשאתה רוצה לעלות קומה, אתה צריך לדעת שבדרך אתה מפסיד משהו אחר. זה כלל בחיים. בכל תחום בחיים. הקדושה המחרבת היא מהסוג הזה. היא מהסוג שטובה גנוז. והיות בטובה גנוז, אז הטוב הוא גנוז, הוא לא נראה. וכשהוא לא נראה, נראה לך שיש כאן ריק, יש כאן חורבן. ואתה היית מעדיף להישאר בקודש הקודם. אומר הרב, לא. יש קדושה בונה שהיא טובה גלוי, ויש קדושה מחרבת שטובה גנוז, והטוב הגנוז שבקדושה המחרבת זה היכולת לבנות קומה יותר עליונה מהקודש הקודם. אז נכון שבשלב הביניים יש כאן חורבן. אבל זה שלב ביניים, נכון, בבית שני לבית שלישי עוד מעט 2000 שנה. נכון. אז יש כאן חורבן גדול, עם כל המשמעויות שלו והקלקולים שבזה, והנזקים שזה גורם. אבל הבית השלישי שיבנה הוא בית הרבה יותר עליון. אז המחרבת טובה גנוז מפני שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנו. מישהו רצה להעיר משהו? ראיתי? אפשר להמשיך הלאה. אני רוצה רגע ללכת למקום אחר, וכבר אני מתחבר לכאן בחזרה. האם אנחנו נוהגים, למשל, דוגמה, האם אנחנו נוהגים לסיים הפטרה בדבר טוב, בפסוק טוב? כן, ככה הלכה. מה קורה כשיש איזו הפטרה שהפסוק האחרון הוא רע? מוסיפים פסוק טוב, או מוסיפים, או חוזרים לפסוק אחר, לפני כן שהוא טוב. יופי. אז אם הפטרה צריכים לסיים בדבר טוב, את התורה צריך לסיים בדבר טוב? אם את הנביא, נביאים וכתובים, צריך לסיים בדבר טוב, אז את התורה עצמה צריך לסיים בדבר טוב? כן? אוקיי. אז בואו נקרא איך התורה מסתיימת. אנחנו שבת נפתח את ספר דברים. בואו נסיים את ספר דברים. אני קורא 3 פסוקים אחרונים. פרק למדלת, החל מפסוק י' עד י' ב'. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. טוב, נבואה, שיא הנבואה, ספקלר המהירה, משה רבנו, לא קם כמו, הלאה. ומה משה רבנו הזה עשה? לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. יציאת מצרים, נפלא מאוד, הלאה. זכר יציאת מצרים. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אם לא היה לי רשי, הייתי אומר, מה זה כל היד החזקה ולכל המורה הגדול? אולי מעבר ליציאת מצרים, אולי קראת ים סוף, אולי נגעת 40 שנות במדבר, אולי אפילו מתן תורה, לא יודע. אבל הפסוקים האלה נשמעים טוב, נכון? מצוין. איך מסיים רשי את התורה? ולכל היד החזקה, אומר רשי, שקיבל את התורה בלוחות בידיו. נפלא מאוד. ולכל המורה הגדול, אומר רשי, ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא, 40 שנה. נפלא מאוד. אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה עשה משה לעיני כל ישראל? אומר רשי, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו שנאמר, אשר שיברת יישר או יישר כוחך ששיברת. זאת הגמרא בשבת. תגיד רשי, לא למדת שצריך לסיים את דבר טוב? איזה מין רשי זה? בפרט שרשי יכול לקחת את לעיני כל ישראל הזה למקום אחר. תגיד לעיני כל ישראל, זו מתן תורה, שכל הנשמות בגופות דור יוצא מצרים, וכל הנשמות של כל הדורות, עמנו פה היום ושרינינו פה עמנו היום, שמה אנוכי השם אלוהיך וכו'. למה רשי לוקח את זה לשבירת הלוחות? לכאורה שבירת הלוחות זה דבר שלילי. על פי הפסקה, על פי מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, וכדאי לראות את הפסקאות המקבילות בין השבת ב' שם לגבי שבירת הלוחות, וישר כוח ששיברת הדברים העצומים שם. תראו מה כתוב כאן, חוזר אלינו. המשיג את סוד הקדושה המחרבת. מי שיודע שהקודש שצריך להיבנות בעולם, א' בעולם, ב' בעם ישראל, ג' בו עצמו, הוא קודש עליון ונשגב ומרומה מאוד. ולפעמים כדי לבנות קודשים ברמות כאלה, צריך להחריב קודש יותר נמוך, ולשלם, ולדעת לשלם את המחיר, ולדעת שיהיה טווח ביניים, שלא יהיה קודש עליון עדיין, וגם הקודש התחתון כבר נשבר. נכון, בין לוחות ראשונים לשניים עברו, אז 40 יום, ועגל, וכל התהליך הזה, וכל 40 שנות מדבר, וכל מה שזה אומר. אז המשיג את סוד הקדושה המחרבת, זה סוד. הקודש המחריב זה סוד. כי היינו אומרים שאין קודש שם. אין קודש, אין מי המקור הוא לא קודש, לא הקודש הוא המקור שמחריב, ולא הקודש הוא זה שיבנה קודש יותר גדול. יש פה חורבן. אז המשיג את סוד הקדושה המחרבת, יכול הוא לתקן כמה נשמות, יותר לפני יכול לתקן את העולם. ולפי גודל השגתו, של סוד הקדושה המחרבת, כך גדול הוא כוח תיקונו, עכשיו משפט יותר יברר את זה, מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים. להיות לוחם זה לא פשוט. להיות לוחם זה לא פשוט, כי אתה נלחם. כשאתה נלחם אתה צריך להרוג משהו, לסלק משהו מן העולם. עמוד הרשנים, לוחם, אותיות, לחם, הלחמה. כשאתה לוחם, נלחם, מלחמה, אתה מלחים. כשאדם לוחם על משהו, הוא מלחים את עצמו למשהו הזה יותר. אדם מתאמץ על משהו, עמל על משהו, מוכן להתעקש על זה, מוכן אפילו לשלם מחיר בפוטנציאל ואולי בפועל, זה מחבר אותך יותר לזה. לצרינו הרב, שלא נדע חס ושלום, אחד הדברים שמחברים אותנו לארץ הזאת, זה החללים על הארץ הזאת. יצאנו למלחמה, איבדנו חברים, זה מחבר אותנו יותר לארץ. הארץ ספוגה בדם, השאירו לנו צבא כתובה ובלתי כתובה. אז הלוחמים מלחימים. כשאני נלחם למען משהו, עצם המוכנות שלי להילחם על זה, זה מלחים אותי יותר לדבר, זה מחבר אותי יותר לדבר, זה משייך אותי, זה הופך אותי כקשור לדבר הרבה יותר. תוך כדי שבירה בדרך. תוך כדי שבירה בדרך. אז הלוחמים הגדולים, מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים, המביאים את הברכה לעולם, כי הם בונים קודש יותר נשגב, לוחות שניים מבחינה מסוימת יותר מלוחות ראשונים. מעלת משה, תראו איזה יופי, בעל היד החזקה, ששבר את הלוחות, לעיני כל ישראל. אז למה רש"י מסיים בזה? כי אין דבר יותר טוב מזה. עכשיו עוד פעם, לא שאנחנו כל היום נעסוק בשבירות ובמלחמות ובחורבנות. לא אמרתי את זה. אבל כן, אם משה רבנו עשה את זה מעצמו אמנם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח ששיברת, צריך להבין למה משה רבנו לא צווה על זה, ואיך משה רבנו ידע לבד לעשות את זה, ומה המשמעות שהקדוש ברוך הוא כן אחר כך הודע לו ואמר לו יישר כוח. צריך להבין את זה, למה זה לא בא מציווי אלוקי, למה משה רבנו מביא את זה מעצמו. מוציא את הפעולה הזאת מהכוח לפעול בעצמו. ואולי הוא היה טועה. מי אמר לו שכבר עוסקים איתו, יגיד לו יישר כוח. בסדר, הרבה חשבונות פה, אני לא פותח את כל זה. אבל בסופו של חשבון, הקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח. על מה הקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח? על זה משה רבנו שאתה זיהית, שעם ישראל יכול לבנות קומה יותר עליונה, ובדרך אל הקומה היותר עליונה צריך לשבור. לוחות שניים יותר גדולים מלוחות ראשונים שנשברו מכוח ההגה. אני אגיד את זה בשפה קצת, אני לא רוצה להגיד מהפכנית, אבל זה מה שיוצא פה. מעמד הר סיני שאנחנו מכירים אותו, אנוכי השם אלוהיך, שלאחריו היה עגל, הוא מעמד הר סיני קטן ביחס למעמד הר סיני שיבוא אחרי הלוחות השניים, שלא פגשנו את המעמד הר סיני הזה, כי הוא לא כתוב בתורה, מעמד הר סיני השני. כנראה שכל החיים כולם, כל ההיסטוריה, זה מעמד הר סיני אחד ארוך, שאחד מהם היה בפועל בהר גריזים והר עיבל, כשנכנסנו לארץ, אז קראו את התורה, כתבו את התורה על האבנים, ברוך ארור וכל וכו'. בסדר. אבל כנראה שמעמד הר סיני הזה, הקודש העליון הזה, עוד לא נבנה לגמרי, עוד לא השתלם. הוא תהליך היסטורי. אז יש אנשים שהם לא מוכנים להיות לוחמים. אני מחריף את הטון. יש אנשים, וזה יכול להיות תרבות, שמעדיפה להיות בינונית, והיא נשארת בינונית, וגם בתוך הקודש, היא מסתפקת בקודש קטן, כי זה נוח לאזור הנוחות של הקודש הקטן הזה. נוח לה. להיות חד או לא? יאו, חד או לא? חד. אחת מתופעות הלוואי במכון מאיר, היות ואני פה כבר כ-25 שנה, יכול להגיד בוודאות. מושון, תעזור לי. תגיד לי שאני דובר אמת, ואם לא תקן אותי. אחת מתופעות הלוואי שיכולות להיות וקורות לפעמים במכון מאיר, שמרוב שמאוד נעים פה לקבל תורה. וזה אצל חלק ניכר מהאנשים שבאו לכאן, בעיקר הצעירים. זה, הייתי אומר, קור ההיתוך, זה הבית ספר הראשון של תורה שלהם. זה חדר לידה שלהם. זה חדר לידה רוחני שלהם, עם המשמעות לכל החיים שלהם. קשה מאוד באיזשהו שלב לעזוב פה. ואני לא אומר רק לעזוב אל החיים, לעזוב לדעת שמיציתי את השלב הזה של מכון מיר מבחינת הבניין הרוחני, שהמקום הזה יכול לספק לי, ולהמשיך הלאה בבניין הרוחני בשלבים הבאים. אני מאוד מעריך ואוהב את מכון מאיר, יש לי אפילו הוראת קבע, בסדר? אבל מכון מאיר כשמו כן הוא, כמו שהרב ביגון מתעקש כל השנים. מכון, כאן, הכנה, אווירה בבית מדרש של מכון מאיר ואווירה של ישיבה, זה שני סוגי אווירות אחרות לגמרי. לא יודע אם לגמרי, אבל אחרות. מרכז הכובד בין אמונה לגמרא, אני חוזר לדוגמאות הקודמות, מרכז הכובד בין לימוד עצמאי ללימוד בשיעורים, הוא אחר לגמרי בעולם של ישיבה מול עולם של מכון מאיר, אצל רוב התלמידים. ולהיות מספיק אמיץ, כדי להגיד, תשמע, ישבתי פה שנה, שנתיים, שלוש, אני מאמין שלא צריך יותר מזה, פה במקום המופלא הזה, ואת זה אני לוקח הלאה וממשיך הלאה. נכון, קשה לעזוב את מכון מאיר, את האמת. כמה זמן אתם פה? שנה. יום. וואו. ברוך הבא. ברוך הבא. מושון, מה אתה אומר? זה נכון מה שאני אומר או לא? כן, אבל אתה עורך, אתה לא עוזב, אנחנו לא עוזבים את המכון, אף לא עוזבים. אבל במובן שאני מדבר עליו עכשיו, אתה מבין מה אני אומר? נוח להישאר בנחת רוח, תגיע בטוח. נוח. אבל השאלה אם זה נכון? אני חושב, אני באמת אומר, אני חושב שהתפקיד, ואני זוכר את עצמי פה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים כרם, גם לגמרא, וכולי, היה לי איזה קשה נפשית, פתאום חבר'ה שגדלת איתם וגידלת אותם אולי, וסברת איתם את התהליך, והם רוצים להמשיך הלאה בישיבה, והם פתאום עוזבים, והם היו האנשים המרכזיים במכון, בחבורה של הדור הספציפי של המכון, נגיד X, כן? והם רוצים להמשיך הלאה, לבנות עולם שלו, זה קשה לי להיפרד מהחבר'ה האלה. אבל מצד האמת, זה מה שצריך לעשות? הפוך, הרבנים צריכים להגיד להם, יאללה, תעופו הלאה. מה אתם נתקעים? זה החוץ של הרבנים, לפי דעתי. אתה יום אחד, אין לך זכות דיבור. זה יום מתוק היום הזה, אה? איזה יום. וואו, אני מקנה בך קצת. רגע, אני מקנה בך קצת. זה היום הראשון במכון מאיר. מושון, אתה זוכר את היום הראשון שלך במכון מאיר? מושון, אתה זוכר את היום הראשון שלך במכון מאיר? היום הגדול, הגיבור והנורא. כן, מה אתה אומר? ברוך הבא, מה שמך?
אהרון.
שיהיו לך הרבה ימים פה בעזרת השם. הרבה ימים, אבל לא יותר מדי. אתם מכירים, זה כמו אבוקדו. קשה, 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 רקוב. צריך לאכול את האבוקדו בזמן. כן. ברור, זה ישיבה. זה לא מכון מאיר. הרב ביגון פה נראה לי 10 מטר מעבר לקיר. תשאל אותו, אסביר לך. פחות מ10 מטר. מכון מאיר יש לו תפקיד בעולם. והוא נאמן לתפקיד שלו. אתה מבין מה אני אומר? מה שמך שכחתי? אוי, אתה מבין מה אני אומר? זה מאוד חשוב, זו לך, הנקודה הזאת מאוד חשובה. אולי זה פחות מתאים לכל הציבור היקר, הבוגר הזה שיושב פה. אבל לחבר'ה של המכון, שהם פה 24/7, זה מאוד משמעותי הנקודה הזאת. משה רבנו הוא מהלוחמים הגדולים. משה רבנו שובר את הלוחות. ביוזמתו. אני אומר את זה, אני לא מסכים עם מה שאני הולך להגיד, אבל הוא לא ידע שהקב"ה יגיד לו יישר כוח. יכול להיות שהוא לקח בחשבון שהקב"ה ינזוף בו. אבל הוא ידע שכרגע בונים קומה חדשה. אז מסיימים את התורה, והדבר הכי טוב שאפשר לסיים את התורה. שזה, לעיני כל ישראל, ששבר, שנשאו ליבו, לשבור הלוחות לעיניהם. כבא לומר להם, חבר'ה, עד לכאן לוחות ראשונים, מתן תורה, הגעתם לעגל, שוברים את הלוחות, עכשיו עולים קומה. צריך גבורה בשביל זה. צריך עוצמה בשביל זה.
אם לא היו עושים את העגל, לא היה שובר.
יכול להיות. אבל היה מסתפק במעמד הר סיני? בור שוט הארץ. אז יש עוד שלב אחד. 7 שנות כיבוש ועוד 7 חלוקה. בינן בית ראשון וכו'.
אבל עלייה משלב לשלב היא לא בהכרח מחייבת
החרבה. אני רוצה רגע לענות, ההערה של מושון היא הערה מאוד חשובה. אני רוצה להתייחס. נכון, נכון, נכון. אני רוצה שמעון בן שטח וכו'. אני רוצה רגע להתייחס. אומר מושון שהערה חשובה. העלייה משלב לשלב היא לא מחייבת החרבה של השלב הקודם. אני אגיד את זה בשפה מעודנת. היא ודאי לא מחייבת ואסור שתחריב את כל מה שנבנה בשלב הקודם. אבל ממדים מסוימים שמעכבים את השלב הבא מלהופיע, נגיד רווקות ביחס לנישואין, את זה ודאי חייבת להחריב. ואם היא לא תהיה מוכנה להחריב, לא ייבנה. לא ייבנה. רבותיי, אני חושב שזה יחס אחר ל3 השבועות. זה יחס אחר לחורבן המקדש. אנחנו לא שאנחנו שמחים בחורבן. אנחנו בימי אבלות, ובוודאי בתשעה באב וכו'. נקווה שלא נגיע אליו. אבל בואו רגע נעלה מהמיקרו, נסתכל על המקרו. יש פה קדושה מחרבת. הקדוש ברוך הוא החריב את הקודש כדי לבנות קודש יותר עליון, שבדרך בין הקודש החרוב לקודש יותר עליון. מה אנחנו עוברים? עברנו את השואה? אני מסכים איתך, זה מסובך מאוד. תראו רגע את ההמשך, ההמשך מדהים, מדהים. בואו גם נחבר את זה מלכות ציבור ללכות יחיד. גם כל אחד מתוכנו, מאיתנו, צריך לבנות בתוכו את הקודש העליון כחלק מהחרבת הקודש הנמוך יותר או חלקו. אומר הרב, תראו, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, הוא רוצה רוחב, הוא רוצה גודל, הוא רוצה רוממות, הוא רוצה קומות הבאות, הוא לא מסתפק ביש, הוא לא מסתפק בקיים, הוא מוכן להיות מהלוחמים הגדולים. בואו נגיד את זה, אולי הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה. תגידו, מי הוא הלוחם הכי גדול? טוב, ותוכיחו את זה. מושון, מי הלוחם הכי גדול? לא, לך, הכי גבוה. נו, אמרתי לך את התשובה כבר. מי הלוחם הכי גדול? ריבונו של עולם. שמה חז"ל אמרו עליו? בונה עולמות ומחריבן. אז למה בניתם את המחריב? כדי לבנות עולם יותר גדול. אז מה הוא לוחם? אף אנחנו לוחמים. מה הוא מחריב ובונה? אף אנחנו מחריבים ובונים. טוב, הכל יחסי, אמרתי בהתחלה, בדרך כלל אנחנו לא מחריבים. לא בונים בית כנסת חדש, לא מחריבים בית כנסת ישן שלא בונים בית כנסת חדש. כי מי יודע אם נבנה את החדש, בסדר. אבל מה שלא תלוי בנו, ואנחנו נמצאים במציאות של משברים, במציאות של קשיים, במציאות של איסורים, במציאות של חורבנות, באמת השם הייתה זאת כדי לבנות קומה יותר עליונה. ולפעמים אנחנו צריכים במודעות וביוזמה שלנו לבנות עולמות יותר עליונים, ובדרך אנחנו מחריבים קומות נמוכות. אדם לומד גמרא. בהתחלה הוא יודע אולי לתרגם את המילים. אחר כך הוא יודע להבין את המשמעות. אחר כך הוא מתחיל ללמוד עיון. אז הוא לומד עיון, הוא החליף את הקומה הקודמת, הוא כבר לא עסוק עכשיו במילונית לתרגם מילים. הוא כבר יודע. אז הוא כבר לא זקוק לזה, הוא כבר במקום אחר. האם הוא מזלזל במילונית שהייתה לו בהתחלה, מה פתאום? בזכות זה הוא הגיע למה שהוא הגיע עכשיו. יש גמרא כזו מסרת ברכות, שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו, באמו וברבו. זה שאתה קורא ושונה לבד, זה לא מה שאתה צריך לזלזל במי שהעמיד אותך לרגליים בשלב הראשון. מה פתאום? אבל מצד שני, לא יכול להיות שאתה כל הזמן תהיה תלוי באביך, אמך ורבך. מה זאת אומרת? אתה חייב להיות עצמאי. אתה קורא ושונה. לכן מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, הוא דורש את האמת והטוב, אבל לא בכל לבבו. בחלק מלבבו. איננו סובל הריסות רוחניות. זה מפחיד אותו. זה מאיים עליו. סליחה שאני ברור. רוב האנשים מפחדים מהריסות רוחניות. משפט הפוך. רוב האנשים נוח להם באזור הנוחות. נוח להם המוכר, הידוע, הבטוח, המוגן. זה נוח. אבל אנחנו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא מחסידות נוח. נוח לא לאדם שלא נברא. לא באנו פה להיות באזור הנוחות. אז האדם הזה, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים וכו', איננו סובל הריסות רוחניות. כי א', מי יודע אם יבנה? וב', הוא מפחד מזה מאוד. אבל האדם הזה שמפחד ולא יכול לסבול הריסות רוחניות, אין לו גם כן בניינים עצמיים. אלא מה? הוא מה שנקרא, הוא, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה להגיד מילים חריפות, כן, אבל זה, סליחה שאני אומר זה כך, כן. זה סוג של עלוקה, כן. הוא מתעלק על בניינים קיימים. כמו, כן, כאן הרב משתמש במשל של השפנים. שפני סלע. השפן, הוא צריך מחבוא ממטורפים. איפה הוא מתחבא? הוא מתחבא בתוך הסלעים, בנקיקים של הסלעים, בחורים שבין הסלעים. מי בנה את הסלעים האלה והחורים שביניהם? השפן? לא, הוא שפן, הוא פחדן. אז מי בנה את החורים האלה? הקדוש ברוך הוא, הטבע בנה, הקדוש ברוך הוא בנה. בסדר. אז יש אנשים, נשמות של שפנים, שמפחדים לבנות בניינים עצמיים. הם כל הזמן משתמשים בבניינים שבנו להם אחרים. למשל, זה קשור למה שלמדנו מקודם. כל הזמן לקבל תורה עם כפית של זהב בשיעור ולא לבנות את הבניינים שלך בעצמך, לך תעמול על התורה בעצמך. לא אמרנו לא לשמוע שיעורים, אבל אנחנו פה עכשיו, בסדר. אבל להתחיל למנן את היחסים בין הפסיבי לאקטיבי, ככל שאתה מתקדם ביחסים אחרים, באיכות ובכמות. עוד פעם קורא את זה עוד פעם. מי שאין נפשו משוטט במרחבים, מי שאיננו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות, אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים, אלא הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, הבניינים שבטבע, כמו פה הסלעים, כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם. אבל אדם הוא לא שפן. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, סוגריים, כי יכול להיות שנשמת, תעזרו לי, שפן בקרבו, סגור סוגריים, אבל האדם שהגדרתו היא קדושה מחרבת, מסוגלותו, מחויבותו ההיסטורית, זה להיות בקדושה המחרבת כדי לבנות בניינים יותר עליונים. כמו משה רבנו, עם משה עד משה לא קם כמו משה, דרך אגב, כשרבי יהודה הלוי מדבר על חמשת המדרגות הידועות, דומם צומח חיים מדבר ישראל, כשהוא מגיע לישראל הוא מדבר על משה רבנו, אז יש הרבה מה להבין מה זה שם משה רבנו, אלא משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, וכל אחד מאיתנו הוא איזה יש בתוכנו, זה משה רבנו קטן, בחינת משה שפיר כאמרת, וכו'. אז יש הרבה צדדים של משה. לפי הצד הזה, משה רבנו זה עם ישראל. עם ישראל זה הלוחמים הגדולים. זה מי שמוכן לבנות קודש עליון, גם על חשבון חורבן של קודש תחתון. הוא לא מפחד. הוא לא שפן. נשמת אדם בקרבו, נשמת ישראל בקרבו. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות. כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. אני חושב שזה זה מבט על כל סוגיית החורבן, ודאי בימים האלה חורבן המקדש וחורבן ירושלים והמלכות והגלות וכל וכל, אבל מעבר לחורבן, נקרא לזה הלאומי, גם איך בכלל להתייחס לחורבנות בחיים. זה לבנות קומה יותר עליונה. בתנאי שאנחנו לא נשמה של שפן. טוב, זה דברים קצת חמורים, תגיבו אולי קצת. יש פה קפה שצריך להישתות. כן.
אני חושב שמאוד מאוד חשוב, במקום
של בעלי תשובה, שבעלי תשובה, בטבע נפשם,
הם נוטים לחורבן. ללוחמים הגדולים. כן. נוטים לחרב את הדברים הקודמים כדי לבנות עולם חדש.
עכשיו מושון מסייג את זה, חשוב מאוד הסיוג הזה.
אם זה יחסים עם ההורים, אם זה יחסים עם חברים, אם זה יחסים עם עצמי,
מה שמושון אומר, מצוין. מצוין. מה שמושון אומר, אני לא רוצה פשוט לגנוב את השיעור הבא. מה שמושון אומר, זה הפסקה האחרונה, מה שאמרת בדיוק. ולכן הרב משלים את זה. כן? רק אני קודם משפט אחרון, אבל האדם שנשמת אדם מקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה. עכשיו אומר מושון, לפעמים הרעיון עולה למעלה, יש לך איזה רעיון נשגב. יש לך איזה שאיפות קודש עליונות. לפעמים הרעיון עולה למעלה. מתאהבתו, אולי נקרא את הפסיק, לא נשים את הפסיק פה. לפעמים הרעיון עולה למעלה מתאהבתו בעניינים רבי הכללות והתואר. לפעמים אדם יש לו איזה מין שאיפות קודש כאלה עליונות, הוא, בדיוק כמו שהוא אמר עכשיו, אני רק כל היום עסוק בהחרבה כי אני עכשיו בונה עולמות יותר עליונים. כן. אז מתחלשים ביותר העניינים השפלים, היותר פרטיים, האחוזים במסעדי הדמיון. אז העולם התחתון, אפשר אולי לפתוח, אז אולי העולם התחתון הוא עולם כזה שהוא נשכח מאיתנו. והוא מתרסק. כי אני שט באיזה עולם אידיאלי של קודש עליון. ובעצם פה הקודש התחתון. אני מחריב את התשתית, את הבסיס. אומר הרב, אז מתחלשים ביותר עניינים השפלים, היותר פרטים, האחוזים במסעדי הדמיון והמשפטים הרגילים, וכל חלקי הטוב והקודש שהיו אחוזים בהם עד עכשיו, מתרופפים. ואדם נשאר משתומם שעוד לא בנית הקודש עליון וכבר הרחבת את הקודש התחתון. עד שיוברק לו אור יותר בהיר, שיבנה את הריסתו הרוחנית בעניין יותר נעלה, ויקח גם כן את כל מעמקי הטוב והקודש שהיו נתונים בשלב הראשון, שהיו נתונים בתוך אותם עניינים השפלים והשטחיים, ויבנה מהם עולם חדש, עולם מלא אור גדול. לכן צריך כאן זהירות מרובה, רק נראה לי שרמזו לי שצריך לסיים. בבקשה. לא. אני מסכים שבאופן כללי אנחנו לא בוחרים אותו, אבל אנחנו קצת בוחרים. אבל בחיים יש חטא עגל, מה נעשה? וכל אחד מאיתנו אין חטא עגל. אבל יש. אין צדיק בארץ, אין אדם צדיק בארץ שעושה טוב ולא חטא. זה מה שכתוב פה. זה מה שאמר מושון וזה מה שכתוב פה. טוב, שנזכה בעזרת השם להיבנות מהחורבן, א', לקחת מה שהיה, וב', לבנות קומות יותר עליונות. יישר כוח רבותיי.